לא, לא, כן, זה מחובר, אני רק בינתיים ניתקתי איתה. הכותרת שבה בחרתי היא כותרת אקטואלית, אבל כן, כל המחלוקות והסערות שאנחנו נמצאים בתוכם בימים האלה, אבל אני רוצה להסתכל על זה באיזשהו מבט פילוסופי יותר. והמטרה של העניין הזה היא כפולה. א', לנסות ולראות קצת את נקודות העומק שבבסיס התהליכים האלה, וב', קצת להכיר את הסוגיות הפילוסופיות עצמן, בלי קשר לתהליכים. אני משתמש בתהליכים כדי להכיר את הסוגיות הפילוסופיות האלה. אז אני בחרתי נקודת מבט אחת. אפשר לדבר הרבה על התהליכים שקורים עכשיו, וגם מנקודות מבט פילוסופיות רבות. אבל אני בחרתי נקודת מבט אחת שבה אני ארצה להתמקד. אני אתחיל אולי מהתיאור הפשוט שכן מוכר לכולנו, עושה רושם שהימים סוערים, אני מניח שלא נעלם מכם, והסערות האלה הן קצת חריגות. הן חריגות במובן שנחצים פה כל מיני קווים שעד עכשיו לא נחצו, מכל הכיוונים אגב. ולכן יש גם אצלי, אבל אני חושב שאצל עוד אנשים שדיברתי איתם, יש איזושהי תחושה שאנחנו קצת בודקים את הגבולות שלנו ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו באיזשהו שלב מחוץ עליהם. זאת אומרת, אם פעם חייתי באיזושהי תחושה, אוקיי, רבים, נאבקים, סכנות נוראיות פה ושם, בסדר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. התחושה בימים האלה זה שאני לא בטוח שנעבור את זה. זאת אומרת, אתם יודעים, יש, קראו לנו כבר כמה דברים בהיסטוריה שלנו, לא תמיד המדינות שלנו שרדו, כן, או החברה שלנו שרדה, וזה יכול לקרות גם לנו. פעם היה איזשהו ערב באלקנה כשגרנו, שביקשו מאבא שלי לדבר האם יכולה להיות עוד שואה. הוא היה בעצמו ניצול שואה בתור ילד, הוא היה זקן העדה שם וזה, אז ביקשו ממנו לדבר על זה. אז הוא אמר להם, למה לא? בהחלט כן. כאילו הם ציפו לאיזושהי אמירה שלא, מה פתאום, לא יכול להיות, אנחנו כבר אחרי. באיזשהו מבט היסטורי, כל אחד שנה או 10 שנים לפני מה שקורה, בטוח שזה לא יכול לקרות, אבל בסוף זה מגיע. ובמובנים האלה יש איזושהי תחושה שהמאורעות כאן יכולים להוביל להתפרקויות ברמות שונות. כן, כמובן, יכול להיות שהמדינה תחרב, אבל גם יכולות להיות התפרקויות חלקיות יותר או מתונות יותר, ועדיין זה מין משהו שאני חושב, לא יודע אם לא חווינו בכלל בעבר, אבל נדמה לי שלא, או לפחות לא בעוצמות האלה. אני מדבר על סכנות ביטחוניות, אני מדבר על התפרקות מבפנים. בדרך כלל, כשמסתכלים על הדברים האלה ואנחנו שואלים את עצמנו, למה באמת זה כל כך סוער? למה זה נותן תחושה שאנחנו מתקרבים לגבול? יכול להיות שאנחנו לא נצא מזה. אז התשובות הפשוטות הן במישור הפסיכולוגי, סוציולוגי, אידיאולוגי. כן, יש אנשים שסוגיות מסוימות מאוד חשובות להם, ועוד פעם אני לא אנקוט עמדה לכל אורך הערב בסוגיות האקטואליות. אני רוצה להסתכל עליהם במבט פילוסופי, לא לגבש עמדה בעד או נגד משהו. אוקיי? יש לי עמדה כמובן, אבל אני לא זאת המטרה שלי כאן. אז כשאנחנו חושבים על העניין הזה, על השערות האלה, מה עורר בעצם את הדבר הכל כך חריג שקורה בחודשים האלה? אז בדרך כלל אנחנו מחפשים הסברים סוציולוגיים, פסיכולוגיים, אידיאולוגיים. זאת אומרת, קורים פה דברים מאוד מאוד חמורים, יש אנשים שזה מאוד מפריע להם, אנשים פגועים אולי, ולכן הם חוצים גבולות, סרבנות מצד אחד, מהפכות חוקתיות מצד שני, לא משנה, כל מיני דברים, חסימות כבישים זה דבר שראינו, אבל עדיין יש פה איזה עוצמות אולי יותר חזקות, יש דברים שעוברים את גבול החוק, עוברים את גבול הנורמות המקובלות, והסיבה לזה במבט ראשון, כמו שאמרתי קודם, כי יש משהו שהוא נורא מפריע, משהו שנורא בסיסי. אני רוצה לטעון, כמו בהרבה דברים, שהמקור לבעיות הוא לא בסוציולוגיה, לא באידיאולוגיה ולא בפסיכולוגיה. המקור הוא בלוגיקה. יש פה איזשהו פלונטר לוגי, שבגלל שבעצם אין דרך אמיתית לפתור אותו, אז מגיעים לאלימות, או מגיעים לצעדים מאוד קיצוניים. ברגע שאין לנו איזשהו פתרון במסגרת הכללים המקובלים, אז אנשים מרגישים ש... טוב, פה כן נכנס לפסיכולוגיה, אבל זה מתחיל מהלוגיקה. אנשים מרגישים ש... טוב, איכשהו בכל זאת צריך לקדם את רעיונותינו, או להתמודד עם רעיונות מנוגדים, אז צריך, לא יודע מה, צריך לריב, צריך להרוג, צריך להרביץ, אני לא יודע בדיוק מה. כל אחד ברמת הקיצוניות שלו. בגלל שאין לנו פתרון בית ספר, אין לנו פתרון איך לקדם את העניין הזה ולהגיע להחלטה בתוך מסגרת החוקים המקובלים. בעצם מה שמייחד את המחלוקת הזאת, וזה כבר מדברים על זה הרבה, זה שהמחלוקת נסובה על חוקי המשחק עצמם. זה לא מחלוקת בתוך חוקי המשחק על שאלה כזאת או שאלה אחרת, זה היה לנו הרבה, וכנראה גם עוד יהיה, אם נזכה שזה יהיה, אבל פה יש מחלוקת על חוקי המשחק עצמם. ואת יש כאלה שרוצים לשנות את חוקי המשחק, ככה לפחות הטענות של המתנגדים, עוד פעם, אני מקפיד לא להביע עמדה, אבל טענות האלה עולות, כן? שאנשים מנסים לשנות את חוקי המשחק, אין להם מנדט לזה, יש להם מנדט לזה, אבל זה שינוי של חוקי המשחק, זה לא החלטה כזו או אחרת בתוך מסגרת החוקים. כנגד זה, גם המחאות משנות את חוקי המשחק. כן? סרבנות ברמה כזאת בצבא לא כל כך הייתה עד היום, למשל. עוד פעם, אפשר להתווכח מה זה סרבנות, אולי זה רק מתנדבים ולא מתנדבים. אני חושב שהתחושה מאוד ברורה שהאיומים מדברים גם על סרבנות. האם זה היה בפועל או לא, אני לא בדיוק יודע, לא עקבתי אחרי כל החלטים, אבל האיומים מדברים גם על סרבנות ממש, כן? זה ברור. לא רק על הפסקת התנדבות, כמו שהרבה פעמים מציגים את זה. זה חצייה של קו. דרך כלל, לא יודע, זה כמעט לא היה עד עכשיו. בטח לא בהיקפים האלה. אז משהו פה נראה שבגלל שהוויכוח הוא על חוקי המשחק, אז גם דרך הניהול של הוויכוח, גם היא חורגת מחוקי המשחק. וזה לא פלא, בגלל שברגע שיש ויכוח על חוקי המשחק, אז גם אם אנחנו רוצים לשחק בתוך החוקים, השאלה לפי איזה חוקים לשחק. יש פה איזשהו פלונטר ברמה הלוגית. ואת אם יש לנו ויכוח על חוקי המשחק, אז אי אפשר לנהל את הוויכוח הזה במסגרת חוקי המשחק, כי השאלה, מה הם חוקי המשחק? איך אנחנו יכולים לנהל את הוויכוח הזה? אני אביא אולי דוגמה מהגמרה. גמרה במסכת עירובין מביאה שבית שמאי ובית הלל נחלקו זה עם זה שנתיים וחצי, ולא הצליחו להגיע, זה היה הרבה יותר, אבל שם מדובר על איזה שהם שנתיים וחצי מתוך התהליך הארוך הזה, ולא הצליחו להגיע להכרעה. ואז הירושלמי למשל אומר שהם הרגו זה בזה. בית שמאי ובית הלל הרגו אחד את השני. הגיעו עד רמה של פשוט לרצוח אחד את השני. יכול שזה תיאור ספרותי, אני לא בטוח שזה תיאור עובדתי פשוט, אבל ברור שגם אם זה תיאור ספרותי, הוא מתאר משהו מאוד מאוד קיצוני. מאוד מזכיר את הדברים שדיברתי עליהם קודם. למה זה קרה שם? אז יש, אפשר לראות בכל מיני מקומות, יש מפרשים שאומרים את זה במפורש, למה הם לא הצליחו להגיע להכרעה? בית שמאי ובית הלל. מה הבעיה? שיעשו הצבעה אחרי רבים להטות, והרוב קובע. אז מתברר שהיה ויכוח על כללי המשחק. איזה רוב קובע? את בית שמאי היו מחודדים יותר, כן, מבריקים יותר, חריפים יותר. כך הגמרא אומרת. זאת אומרת, ההנחה היא שגם בית הלל הסכימו לזה. זה לא שהיה פה ויכוח, כולם מסכימים שבית שמאי היו יותר חריפים. אוקיי? בית הלל היו רבים יותר. טבע הדברים, יש יותר, יש פחות חכמים בדרך כלל. אז בית הלל היו רבים יותר, בית שמאי היו חריפים יותר. עכשיו, הוויכוח היה בשאלה, אוקיי, בוא נעשה הצבעה. אבל איזה רוב יקבע? רוב החוכמה או רוב האנשים? כמו שספר החינוך אומר, אם יהיו טיפשים כיוצאי מצרים, אין שום היגיון לתת להם לקבוע על פי הרוב נגד דעה של חמישה חכמים. יוצא מצרים, הכוונה, כן, 600 אלף טיפשים. מה זה עוזר לי שם 600 אלף אם הם כולם שותים? אני לא חושב שבית הלל היו שותים, אבל אני רק מביא את זה כדי לחדד את העניין. זאת אומרת, היה שם איזשהו ויכוח שאומר, השאלה האם לספור ראשים או לספור רגליים. בית הלל, בית שמאי אומרים, צריך לספור ראשים, מה אכפת לי כמה רגליים הולכות לכיוון הזה, וכמה רגליים הולכות לכיוון הזה. ובית הלל אומרים, לא, סופרים רגליים. כמה אנשים יש לכל צד? עכשיו, מטבע הדברים, כן, בית שמאי רצו את הרוב רוב החוכמה, כי זה היה מוביל לכיוון שלהם, ואם נהיה נורא מפרגנים, אז נגיד שזאת באמת הייתה עמדתם, ולא שהם עשו את זה רק כדי שהם ינצחו, ובית הלל רצו ללכת אחרי רוב האנשים, ובמקרה או לא במקרה, הם גם באמת היו הרוב. עכשיו, במצב כזה, יש לנו כלל הראשונים שואלים שם, למה לא עשו הצבעה אחרי רבים לעתות? יש בוויכוחים הלכתיים, זה אפילו בשולחן ערוך, מופיע כמובן בגמרא, בכל מקום, בתורה. יש כלל, מה הבעיה? יש מחלוקת, יש דרכים איך לטפל בה. עושים הצבעה והולכים אחרי הרוב. לא יעזור כמובן. כי גם בשאלה הזאת עצמה, כשתעשה את ההצבעה, אז בית שמאי יגידו אנחנו הרוב, כי סופרים ראשים. ובית הלל יגידו אנחנו הרוב, כי סופרים רגליים. אז לא תצליח לצאת מהמחלוקת הזאת, כשאתה משחק בתוך החוקים. כי הוויכוח הוא בשאלה מה הם החוקים, רוב החוכמה או רוב האנשים. אז אני חושב שזו דוגמה טובה לפלונטר הלוגי שבעצם נמצא גם כאן. כי ברגע שהוויכוח מתנהל על מערכת החוקים עצמה, מטבע הדברים אי אפשר לנהל אותו במסגרת מערכת החוקים. יש לנו ויכוח מה עם מערכת החוקים, בדיוק אותו דבר. ולכן כמו שבית הלל ובית שמאי, בגלל שהם היו תקועים שם, אי אפשר היה להכריע את המחלוקת, הם הגיעו עד רמה שהרגו אחד את השני, עוד פעם, ספרותית או עובדתית, אבל הם הגיעו למצבים מאוד קיצוניים. ולמה? כי במקום שאין אפשרות לנהל שיח ולקבל החלטה בהצבעה או באיזשהו הליך מקובל לפי הכללים והנורמות המקובלות, אין לנו אפשרות אחרת, חוץ מאשר לריב, להילחם. אותו מספר. כן, לפתור את בעיית המיעוט והרוב. אז הטענה בעצם זה שאם הוויכוח מתנהל על חוקי המשחק, אז באופן לוגי הוא לא יכול, האופן הניהול שלו לא יכול להיות על פי חוקי המשחק. אז לכן הסיבה לזה שפה נחצים גבולות ומגיעים למצבים קיצוניים, זה לא רק בגלל שהנושא נורא כואב ונורא יסודי. גם נושאים נורא כואבים ונורא יסודיים, יש דרכים איך לנהל ויכוח. יש נציגים, יש כנסת, בית משפט, לא יודע, עושים הצבעות, מחליטים, בחירות, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל במקום שבו הדיון הוא על כללי המשחק, בלי קשר לשאלה האם הוא כואב ויסודי, עקרונית גם ויכוח שולי. גם ויכוח שולי שמתנהל על חוקי המשחק, אין דרך לנהל אותו. לכן זה לא בהכרח קשור לעומק של המחלוקת, זה לא בהכרח קשור ליסודיות של הסוגיה. יש פה כמובן סוגיות יסודיות, אבל אני אומר, הנקודה שמובילה לסערות, זה לא רק היסודיות של נושאי הוויכוח, אלא יש פה בעיה לוגית. אין דרך לנהל ויכוח כשכללי המשחק לא מוסכמים. עכשיו, הטענות, למשל, עולות טענות, כן, הקואליציה חוצה את 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 גבולות את כללי המשחק, חוצה את גבולות הנורמות המקובלות, מנסה לעשות מהפכה, לא עושים כך מהפכה, לא משנה, אז אלה הטענות שעולות מהצד המנוגד. כן, מה הוא בא לדעתי? מה זה כל הארבע? אפשר להתווכח על פרטים, זה שאלה לא מוגדרת עד הסוף מהם חוקי המשחק, אבל ברור שרוב הרפורמה יהיה מקובל על כולם שזה חוקי המשחק. מה זה חוק יסוד? איך קובעים חוק יסוד? זה לא חוקי המשחק. כן, בהחלט, לגמרי. איזו שאלה. זה איך לשפוט, זה לא התוכן מה יגיד החוק, אלא איך קובעים את הנועל, מה זה חוק יסוד, איך פוסלים חוק יסוד, האם הכנסת יכולה לעשות משהו אחרי שבית המשפט פסל, או אם בית המשפט יכול לפסול. עוד פעם, בלי שום קשר לשאלה מה אתה חושב על זה, אבל זה דיון לחוקי המשחק, זה ברור. החוקי המשחק האלה אגב באמת ובתמים לא באמת קיימים, זה חלק מהבעיה, כן, כבר כולם יודעים היום אחרי כמה חודשים האלה שבעצם הייתה אספה מכוננת, הייתה צריכה לעשות חוקה, כן, אני לא אחזור לכל העניינים האלה, לא עשו את זה בסוף, ואנחנו רוצים את זה עכשיו בפרצוף. אנחנו רוצים את זה עכשיו בפרצוף, כי עכשיו מנסים לעשות משהו שאין בעצם מסגרת שבתוכה אפשר לנהל את העניין. אז אתה מנסה לקבוע מסגרת, אבל לקבוע מסגרת זה שינוי של חוקי המשחק. אז יש פה משהו שלא באמת יכול להתנהל, לא, זה לא אמור להפתיע אותנו שאנחנו בעצם חוצים פה גבולות, או לא מנהלים את זה על פי, על פי הכללים. אז יש, אני אתן רק דוגמה כדי להמחיש את העניין. הטענות כנגד הקואליציה למשל, זה טענות שמשנים, כן, שמשנים את חוקי המשחק בעצם, ואין להם את המנדט, למרות שיש להם רוב, אין להם את המנדט לשנות חוקי משחק, לא כך משנים חוקי משחק. זאת הטענה, איך כן? לא יודע. אבל לא כך משנים את חוקי המשחק. הרבה פעמים עולה כנגד זה הטענה, רגע, ואיפה אתם הייתם בהתנתקות? טענה מהצד השני. בהתנתקות גם כן פגעו בציפור הנפש של אנשים, והיה שם, הייתה דריסה מסוימת של האנשים, אפשר להתווכח עד כמה, אבל הייתה שם איזושהי התייחסות קצת קרה, בוא נגיד ככה, מהממסד לאותם אנשים שהתנגדו. והרבה פעמים הטענה הזאת עולה. עכשיו, על זה הרבה פעמים עונים שהיום זה ויכוח על חוקי המשחק. ההתנתקות זה ויכוח על סוגיה מאוד כואבת, אבל לא על חוקי המשחק. זו החלטה שהתקבלה בתוך מסגרת חוקי המשחק, החלטה כואבת, ואולי לא התקבלה כמו שצריך, כן התקבלה כמו שצריך, אבל זה לא שייך לפרשה שאנחנו מדברים כאן. כיוון שזה ויכוח שגם אם הוא הגיע לסערות גדולות, הוא הגיע לזה בגלל שהנושא היה קרוב. לא בגלל הבעיה הלוגית שאני מדבר עליה היום. לכן זה לא אותו דבר. ככה, אלה הטענות. כן. אוקיי. לא, אבל הטענה היום עוסקת בחוקי המשחק. הטענה אז לא עסקה בחוקי המשחק, היא עסקה בהחלטה מסוימת. בתוך מסגרת, נכון שהיום יכולים לבדוק את חוקי המשחק גם על ההתנתקות, מסכים, אבל הוויכוח שהתנהל אז לא היה על חוקי המשחק. עכשיו כמובן אפשר ללכת עם זה רחוק ולהגיד שגם אז התווכחו על חוקי המשחק, כי חוקי המשחק זה לא יודע מה, שלא מנשלים אנשים מהבית או ששומרים על שלמות הארץ, אבל אם טוענים את הטענה הזאת שאלה חוקי המשחק, אז נדמה לי שאיבדנו לגמרי את ההבחנה בין מה חוקי המשחק ומה לא חוקי המשחק. כל אחד יגיד שמשהו שמאוד אקוטי מבחינתו הוא חלק מחוקי המשחק. אפשר לטעון טענה כזאת. אני חושב שההתנתקות
לא לגלל דבר אחר, אלא כנגד הטענה,
בית משפט עליון כשומר על זכויות מיעוט, לא, זה טענה אחרת. אני מדבר על טענה, גם כן מכוח ההתנתקות, שאומרת ששם אנחנו לא סירבנו למה אתם מסרבים. אוקיי? זה גם לא מדויק דרך אגב, אבל לא משנה. אנחנו לא סירבנו למה אתם מסרבים. אני אומר, שם לא סירבו כי זה לא היה משחק, לא היה ויכוח על חוקי המשחק. ויכוח מאוד כואב, אבל לא על חוקי המשחק. והיום הסרבנות שהיא חריגה מהכללים, היא בגלל שהכללים עצמם עומדים במוקד הדיון.
אבל, אחרי זה, אני אסביר למה. בסוף, יש פה שני שחקנים. כשמישהו אחד משתולל, אז... רמת המיטות זה לא מוחלט, אין שום מקום שכתוב מה נתלה המשחק. זה איזשהו פזה בית שני לתנית חברתים סוציולוגיים. אז לכן, ייתכן מאוד, אולי זאת הטענה בשביל את הפתים, שצד אחד כשנגוד קצת בגבינה, הוא משתולל והוא מכריז עם ה...
שזה חוקי המשחק מבחינתו.
שנגדו לו בחוקי המשחק.
כן, אמרתי.
ועוד, בהתנתקות, נגדו בציפור הנפש של צד אחר, והוא לא ראה בזה
לא, זאת ההבחנה שאני אמרתי, אבל אני חשבתי שאתה בא לסייג את זה, גם את הסיוג אמרתי. אמרתי שאתה יכול לבוא בן אדם ולהגיד, תראה, לעשות התנתקות, זה פגיעה בחוקי המשחק מבחינתי.
אני מבקש אותך, למה זה לא סימטרי? למה באמת?
אתה הסברת למה זה לא סימטרי. כי ההתנתקות הייתה ויכוח על החלטה מסוימת. לא, אף אחד לא אמר לשנות חוק כלשהו.
זה נגע לאנשים...
או הליך של חקיקה כלשהי. זה נגע לאנשים בציפור הנפש, נכון? אבל זה חוקי המשחק, זה שני דברים שונים. אתה יכול לטעון, זה הערתי אחר כך, שגם זה, חלק מחוקי המשחק זה שאנחנו בעלים על ארץ ישראל ולא מבטרים על ארץ ישראל, וכל מיני, כי הרי חוקי המשחק לא מוגדרים, כמו שאמרנו קודם, אין חוקה. אז אפשר היה להגיד שגם זה חוקי המשחק, אבל אני חושב שזה קצת להרחיב את המושג הזה, כי אפשר ללכת עם זה רחוק מאוד. אז כל דבר שאני לא מסכים איתו אפשר להגיד, לא, זה מבחינתי חוקי המשחק. אני חושב שזה, ברור שהוויכוח היום הוא הרבה יותר מובהק, שהוא ויכוח על חוקי המשחק, מאשר אז. אפשר להגיד שגם שם, אבל זה צריך להרחיב את המושג, חוקי המשחק, בשביל לטעון את זה, אוקיי? לא משנה, אני מביא, הבאתי את ההתנתקות רק כדי לחדד, מי שחושב ששם זה אותו דבר, אז אותו דבר. אבל מה שאני אומר ברמה העקרונית, זה שכשיש ויכוח על חוקי המשחק, הוא בהכרח נראה כך. אין דרך אחרת שהוא יכול להיראות. כן?
כן.
אני לא נכנס בכלל לעניין הזה, אני אגיד לך למה. בגלל שאני מוכן לקבל שהסערות היו אותו דבר גם אז. הטענה שלי זה שהסערות, גם אם היו אז, לא נבעו מאותה סיבה שהסערות של היום נבעות. זה הכל. עכשיו, אם זה היה אותו דבר, לא היה אותו דבר.
עכשיו
אנחנו באים לדון,
למה זה קורה?
לא, אז אני אומר אותם. אתה אומר, הקושייה עליתה. כן, הקושייה לא קיימת. אבל אני אומר, אפילו אם היא לא קיימת, אני חושב שכן. התירוץ נכון. זאת אומרת, מה שקורה היום זה ויכוח על כללי המשחק, וברגע שיש ויכוח על כללי המשחק, תהיינה שערות מעצם ההגדרה הלוגית של ויכוח כזה. אם בהתנתקות אותם שערות, יכול להיות, אבל הם נבעו ממשהו אחר. הם נבעו מזה שנגעת בציפור הנפש של אנשים, ולא מהבעיה הלוגית. שם זה כן היה תלוי באידיאולוגיה, ופה זה תלוי בלוגיקה. זאת הטענה שלי, אוקיי?
גם אם לא היו שערות בכלל.
נכון, אני אומר, אבל השערות הן אינדיקציה לזה, ולא צריך להתפלא מזה שזה קורה כמו בעצם היה בבית הלל. זה חייב להיות ככה, זה לא יכול להיות אחרת. אין דרך אחרת לנהל ויכוח על חוקי המשחק בתוך חוקי המשחק. ואתה צריך להפעיל כוח כדי לקבוע חוקי משחק כאלה או חוקי משחק אחרים. כן? כשקובעים חוקים למשחק, אין חוקים שעל פיהם מתנהלים, נכון? זה נובע מהסכמה. אנחנו צריכים להסכים באיזושהי צורה על החוקים האלה. כי עוד לא קיימת מערכת החוקים. אחרי שכוננו את מערכת החוקים, עכשיו אפשר להתחיל להתנהל. אוקיי? עכשיו, הטענה שמדברת על זה שהקואליציה חורגת מחוקי המשחק ואין לה מנדט לקבוע את חוקי המשחק, על מה זה נובע? על מה זה יושב? זה יושב על המושג של עריצות הרוב, ששומעים אותו הרבה מאוד בימים האחרונים. ואני רוצה לחדד משהו לגבי המושג עריצות הרוב, ושוב פעם, אני לא קובע עמדה. אני מנסה לחדד מושגים. מה זה עריצות הרוב? בדרך כלל, כן, אנשים מבינים שבשלטון דמוקרטי הרוב קובע, כן, באופן מאוד, מאוד סכמטי. אבל אנחנו גם יודעים, או לא יודע, למדנו ככה, שישנה מגבלה ליכולות של הרוב לקבוע. וזה, המגבלה הזאת קוראים לה עריצות הרוב. במקום שהרוב מתנהל באופן עריץ, זה לא. למרות שהדמוקרטיה נותנת לרוב את היכולת לקבוע, לא להיות עריץ. מה הכוונה? התפיסה המקובלת של העניין הזה, זה שמדובר בכלל מוסרי. בסדר, אתה הרוב, זה יפה, אבל אל תתעלל במיעוט. תתחשב במיעוט, תתנהג יפה כלפי המיעוט. אני רוצה לטעון שלא. יש פה בעיה לוגית, גם פה. מה? לא, בסדר. כולנו מסכימים שלהתעלל באנשים זה לא מוסרי. אז אני רוצה לטעון שגם פה יש איזושהי בעיה מהותית, ולכן זה פן נוסף של אותה נקודה שדיברתי עליה קודם. כיוון שהכלל הזה, שהרוב קובע, בעצם מקביל לכלל שהולכים אחרי הרוב, נכון? כמו שאמרתי קודם. אבל הכלל הזה הוא חלק מאותה מערכת כללים שעליה אנחנו מדברים. זאת אומרת, אם אתה מערער על מסגרת או מערכת הכללים, אז לא נכון שהרוב קובע. כיוון שזה שהרוב קובע, זה חלק ממה שאומרת אותה מערכת כללים. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אם יש מדינה גדולה ולידה מדינה קטנה. והמדינה הגדולה אומרת למדינה הקטנה, תראה, אנחנו 50 מיליון תושבים ואתם 5 מיליון תושבים. אז לכן מעכשיו אתם נוסעים בצד ימין של הכביש ולא בצד שמאל של הכביש. אוקיי? כי אנחנו הרוב, הרוב קובע. נשמע לכם סביר? לא, למה לא? בגלל שמדינה אחת לא קובעת למדינה אחרת. הרוב קובע כאשר הרוב והמיעוט שייכים לאותו מכלול. משחקים ביחד את אותו משחק. ואז במסגרת כללי המשחק, הרוב קובע והמיעוט צריך לקבל את זה. אבל במקום שבו אנחנו לא משחקים את אותו משחק, במקום שבו אנחנו קובעים האם יהיה משחק או איך הוא יתנהל המשחק הזה, אז לא נכון שהרוב קובע. הרוב לא יכול לקבוע לקבוצה שהיא לא מהווה יחד איתו מכלול אחד. בתוך מכלול אחד, אם יש חילוקי דעות, הרוב קובע כנגד המיעוט. אבל אם המיעוט אומר, רגע, 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 אני במשחק הזה לא משתתף. אם אני במשחק הזה לא משתתף, כי חוקי המשחק לא נראים לי, או אני חושב שהחוקים הם לא אלה, אלא חוקים אחרים, אז זה לא נכון שיש סמכות לרוב. ואת הטענה שלי, זה שגם בנושא עריצות הרוב, יש את אותו הבדל שעשיתי קודם. אם הרוב פוגע במיעוט בציפור נפשו, זה באופן עקרוני זכותו. אבל זה לא מוסרי. בנסיבות, אם אתה לא מאוד צריך את זה בתור רוב, זה לא מוסרי. ואז הטענה להריצות הרוב היא טענה מכוח המוסר. אבל אם הרוב רוצה לכפות על המיעוט כללי משחק, חוקי משחק, אז הטענה של המיעוט זה לא שזה לא מוסרי. ולכן הריצות הרוב היא לא בסדר. הטענה של המיעוט היא, במשחק הזה אני לא נמצא במגרש. אנחנו לא באותו מגרש. מה אתה רוצה? לקבוע את הכללים עבורי כשאתה משחק במשחק אחר? שם אין משמעות בכלל לרוב, זה לא בקשה מהרוב להתחשב במיעוט, צריך להיות מוסרי. זה נכון כאשר אתה פוגע בציפור נפש. כשאתה עושה החלטות שקשות למיעוט מסוים, צריך להתחשב, גם אם אתה הרוב, יש מגבלות. אז זה טענה מוסרית. אבל פה, עוד פעם, הטענה היא טענה לוגית. כל המושג הזה של סמכותו של הרוב, מבוסס על זה שיש משחק. ואחד מכללי המשחק זה שהרוב קובע. אבל כשהוויכוח הוא על חוקי המשחק, אז גם הרוב לא קובע. זה הכלל הראשון שנשבר פה במקרה הזה, ולכן זה בסך הכל, שנייה אחת, זה בסך הכל מקרה פרטי של התופעה שתיארתי קודם. הוויכוח האם הרוב קובע ועל הריצות הרוב, הוא כבר לא הוויכוח המוסרי שאנחנו מכירים בוויכוחים אחרים, שאתה פוגע בציפור נפש של מיעוט, ואז אומר לך, תשמע, תהיה בן אדם. נכון שאתה הרוב, אבל אתה צריך לחשב במיעוט. זאת הטענה בדרך כלל. אבל בסיטואציה שלנו זה לא נכון. בסיטואציה שלנו, כשההתמרמרות היא אתם חורגים מחוקי המשחק, או אין לכם מנדט לקבוע את חוקי המשחק, אז חוסר היכולת של הרוב לקבוע למיעוט לא נובע מכללי מוסר. אין להם סמכות בכלל לרוב. זה כללי לוגיקה.
אבל פה מבינה. אז אם אני אקבור, סירבנו להכיר בכלל המשחק, אז הרוב
הערבי... כן, אנחנו לא מאותה קבוצה, בדיוק. זאת אומרת, בשביל להחליט שהרוב קובע, אנחנו קודם כל צריכים להחליט שיש לנו משחק משותף. ויש לו כללים. ואחד הכללים זה שהרוב קובע. אבל אם יראו על המשחק, אין שום משמעות לרוב. כל הטענות האלה שמה זאת אומרת, הריצות הרוב, וזה, זה נשמע כמו איזה מחאה מוסרית. זה לא מחאה מוסרית. יש דברים שרוב לא יכול לעשות. רוב לא יכול לשנות כללי משחק. לא יכול. לוגית. אוקיי? זאת אומרת, יש פה כמה וכמה אספקטים של הוויכוח שקורה היום, שלכאורה מאוד דומים לוויכוחים אחרים. אני לוקח את ההתנתקות, כי זה באמת אולי הוויכוח הסוער ביותר, או הכי קרוב לוויכוח שקורה היום, ותראו שכל מה שקורה שם קורה גם פה, אבל מסיבות אחרות. מסיבות אחרות, פה יש בעיה לוגית. כן.
כמו
באיראן, אני
המשחק
היה
שהמדינה
תהיה
מדינה איסלאמית.
תראה, במדינות לא דמוקרטיות, אז קשה קצת לדבר על כללי המשחק, כי אני במשחק לא כי הסכמתי להיות בו. אז מה, אז אני מוחה, אני יכול למחות גם אם אני מסכים לכללי המשחק. ושקופים עליי כללי משחק, זה לא אומר שאני שחקן במשחק הזה. אני מדבר על מדינה דמוקרטית כרגע, כן, זה ברור.
יש כלל
אולי,
כלל
בסיסי,
זה יכול להשתנות,
כי המיעוט
יכול
לקרוב
כרוב,
ואני אהיה מוכנה. אוקיי, כן, נכון. אבל זה חלק מכללי המשחק, בדיוק. לכן זה אחת הסיבות שמיעוטים מוכנים לשחק משחק כזה, שהרוב יכול לקבוע עבורם מה לעשות, ואפילו לפעמים בנקודות כואבות. כי הם יודעים שאם הם ישכנעו או יהיו הרוב, אז הם יוכלו לעשות את זה. ההדדיות היא כמובן חלק מההסכמה, אבל זה סיבות להסכמה. אני מדבר כרגע על זה שצריך הסכמה. לא משנה כרגע מאיזה סיבות. ואם ההסכמה בעצמה שנויה במחלוקת, אין מה לדבר על דעת הרוב. זה לא...
בעצם פתאום יש לגיטימציה אפילו למינוח, אנחנו שני ימים.
נכון.
כי אנחנו ממש
נכון. נכון. לא בכדי זה עולה עוד פעם, זה עולה לא רק בגלל...
כן, מהטענה
נכון, נכון, נכון. הרבה מאוד מהתופעות שאתם רואים בימים האלה, כמו הדיבור על שני עמים, יהודה וישראל, כן, וכל הדיבורים האלה, זה לא רק האידיאולוגיה השונה, אלא פשוט בגלל שאנחנו כבר לא עזבו את האידיאולוגיה, אידיאולוגיות שונות בסדר, כל עוד כללי המשחק שמנהלים את הוויכוח האידיאולוגי מוסכמים, שתי אידיאולוגיות יכולות להיות בתוך עם אחד. הבעיה של שני עמים זה לא בגלל שיש לנו שתי אידיאולוגיות שונות. זה נכון, אבל זה לא, זאת הבעיה. הבעיה היא שאיבדנו את הדרך לנהל את השיח בין האידיאולוגיות. ולכן, עוד פעם, זה, צריך להבין שמבט פילוסופי על הדברים האלה משנה מאוד את איך שאנחנו תופסים אותם. זאת אומרת, זה, השני עמים פה זה לא בגלל שאתם דוסים ואלה חילונים. זה לא זאת הנקודה. השני עמים זה בגלל שאנחנו לא משחקים את אותו משחק. ממילא, אם יש לנו אידיאולוגיות שונות, כבר אין... אני לא בטוח בזה, ברמה הלוגית, אם יש כללי משחק לנהל את העניין, זה גם בסדר. יכול להיות שזה לא יעבוד מעשית. יכול להיות שזה לא יעבוד מעשית, לא משנה. זה טיעון מעשי. המציאות זה רק דבר מפריע כשאנחנו עוסקים בתיאוריות. אנחנו לא נותנים למציאות להפריע לנו.
מעבר להפגש שהפתוח הוא על כללי המשחק, מה? יש עוד משהו ששומט את הקרקע, זה הפוטנציאל ההדדיות. שגם פה נסגר משהו. חלק מהיכולת של המיעוט לשחק את המשחק, תורה לזה שהוא מבין שיום אחד הוא יכול להפוך לרוב. יכול להיות שגם פה משהו נסגר בהקשר.
זה הדמוגרפיה. כן.
אבל יש פה מאוד ברור.
יכול להיות, כן. זה אומר, הסיבות לזה שהסכמנו לשחק את המשחק לא קיימות, המשחק עצמו שנוי במחלוקת, אז בעצם אנחנו כבר, כל השפה הזאת של לשחק בתוך החוקים והאור קובע וכל מיני דברים מהסוג הזה היא שפה לא רלוונטית, זה פשוט לא השפה. מה שצריך עכשיו לשאול את עצמנו זה לא השאלה אם אנחנו שני עמים או עם אחד, השאלה האם אנחנו מחליטים להיפרד ואין משחק יותר, ואם לא אז צריך להחליט מחדש מה כללי המשחק ואיך להחליט, לא הרוב יחליט. זה צריכה להיות הסכמה מקיר לקיר, קיר לקיר, אין הסכמה מקיר לקיר, אבל הסכמה מאוד מאוד משמעותית, כי אחרת אנחנו מכוננים את המשחק מחדש. כן. לא, אמרתי, לא, אז אמרתי, הערתי קודם. אני לא מדבר על 100% הסכמה. אני אומר, הסכמה מספיק משמעותית, אין לי קו חד שקובע... כן, אבל יש רוב, אתה יודע, יש רוב ניכר ורוב לא ניכר. מיעוט ניכר ומיעוט לא ניכר. יש מצב שבו הרוב זה רובו ככולו. זהו, אני לא יודע להגיד יותר מדויק מזה. אתה מודל אותם, אני מודל לעזוב את הרוב, אין את האופציה הזאת. אני לא מדבר, הראשים והרגליים זה משהו אחר. אני מדבר עכשיו על שתי אידיאולוגיות שונות, ההנחה ששני הצדדים יש בהם אנשים חכמים ואנשים פחות חכמים. אין פה ויכוח בין חכמים לטיפשים. הרוב, השאלה האם יש פה משחק. לא, לא צריך 100% הסכמה.
0.8 זה
מספר קווים,
בכל
שאתה
במחקר, גם
במדעי החברה, גם במדעי... אני לא, עוד פעם, אם אתה מצפה, זה פרדוקס הערימה, אם אתה מצפה ממני לקבוע קו, אין לי קו, אבל יש ערימות בעולם. לא, לא 100%, לא, לא, שום דבר לא עובד עם 100%, אין, אבל כן, צריך רוב משמעותי מספיק, בשביל שאנחנו נוכל להגיד, יש פה משחק, ושני הצדדים, מסכימים לו. אתה יודע מה, אם תרצה, אולי הרוב משני הצדדים יהיה מספיק בשביל להיות רוב, אני לא יודע. למשל, רוב משני הצדדים יסכים לכללי המשחק. זה קריטריון לא רע, לא יודע, צריך לחשוב עליו עוד, אבל אולי זה, אולי זה יספיק. מה? לא הבנתי. כן? 51%. לא משנה, אבל 51% שמחולקים על שני הצדדים. זה בסדר. כן, עוד פעם, אני לא נכנס לדברים האלה, אי אפשר, לא תצליחו להגיע לקו חד, בשום שאלה מעניינת לא מצליחים להגיע לקו חד, זאת לא הנקודה. העיקרון, אני חושב שהוא עיקרון מאוד ברור, אין לי קריטריון, זה לא 100%, זה ברור, כי אין מה לדבר על 100%. אגב, אותה שאלה הייתה גם בהלכה, בתקנות הקהילה, שיטת רבינו תם שצריך לקבל החלטות פה אחד, אין רוב, רק פה אחד. ובסופו של דבר הראשונים חולקים עליו ואומרים, אתה צודק עקרונית, אי אפשר לנהל ככה את העולם. הרוב יקבע גם שם. אחרי רבים להטות לא עוסק בזה בכלל, אבל מביאים את הפסוק הזה. אין מה לעשות, החיים, נרד מהתיאוריות, גם החיים לפעמים תורמים לנו משהו. יש להם גם תפקיד חיובי פה ושם. כי יד עד בירושלים היו בודקים מי יושב איתם לסעודה. אתם מדברים על דיינים. אתה בוחר, אתה רואה שיושבים איתך עוד שני דיינים, אתה צריך לחשוב מה יקרה ששני הדיינים יהיו בדעת רוב נגדך. האם אתה תהיה מוכן לחתום על פסק הדין? אם אתה מזלזל בהם, אתה חושב שזה שני אידיוטים, אל תשב לדין. אל תשב. כיוון שאם אתה יושב לדין, בסוף תצטרך לחתום על הפסק דין שלהם, כשאתה בדעת מיעוט. זאת אומרת, אם אתה מוכן לשחק את המשחק, למרות חילוקי הדעות, אז יש משחק. טוב, עכשיו, הטענה, שבעצם במצב שבו אנחנו דנים בכללי המשחק, אז כללי המשחק בעצם לא קובעים איך לנהל את הדיון, כן? זה בעצם הטענה. יש אנלוגיות מסוימות שאפשר לעשות לעניין הזה, שמצבים מסוימים שבהם מערכת שיש בה כללים מוכנה לקבל חריגה מהכללים, לראות בזה משהו סמי לגיטימי. למשל, מדברים בהגות המשפטית, מדברים על סירוב מצפוני, להבדיל מפקודה בלתי חוקית בעליל. פקודה בלתי חוקית בעליל זאת פקודה שבאופן ברור היא לא חוקית, אז אתה לא צריך לציית לה בכלל. אתה חייב לא לציית, אתה חייב לסרב, אוקיי? סירוב מצפוני מדבר על מצב שבו הפקודה היא חוקית, אבל המצפון שלי מתקומם כנגד הפקודה הזאת, זה מספיק קיצוני מבחינתי, כדי שזה יצדיק סירוב, ואני אכנס לכלא על זה שסירבתי, אבל עדיין רואים בדבר הזה אקט סמי לגיטימי. כלא תקבל. להפך, זה חלק מהתנאים. אתה חייב להיות מוכן לקבל על עצמך את הדין, בשביל שאנחנו נראה בך עדיין שחקן לגיטימי במשחק. אבל אתה שחקן שעבר עבירה על החוקים. אוקיי? אתה שחקן שעבר עבירה. אבל זה סמי לגיטימי. בואו נסתכל על כמה דוגמאות משעשעות של העניין הזה. תכף נעשה איזה הוקוס פוקוס ולהערכתי הוא יעבוד.
אתה רואה
את המבוא שלך, קצת. לא, לא, הסרט הוא לא העיקר, סרטון זה רק אילוסטרציה. טוב, כן? אוקיי.
אני שואל פעם.
תודה רבה.
אם זה יצבור, בסדר?
כן. תראו משחק כדורגל. המשחק הזה שוחק בשנת 2010. בין גאנה לאורוגוואי. משחק מפורסם. היה שחקן בשם סוארז, אורוגוואי. התוצאה... לא, לא. אולי הוא גם נשך, זה אני לא יודע. התוצאה הייתה 1-1. בסדר? ועכשיו קרה הסיפור הזה. מה? מי שלא רואה, אז אתם אולי תעמדו מול המסך? שימו לב, רואים? זה סוארז. זה חוזר על עצמו, זה אותה סיטואציה מכיוונים שונים. הוא עוצר ביד. סוארז נמצא שם ועוצר את הכדור ביד. אוקיי? זה שלב ראשון, עוד ביתה עדיין עוצר ברגל, ועכשיו הוא יעצור ביד. הנה, אתם רואים? הוא עוצר את זה ביד. עכשיו הנה הפנדל שהוא קיבל. בגלל שהוא עצר את זה ביד, הוא הורחק, והוא חז על פנדל, זה היה אחד אחד. הוא חז על פנדל, אוקיי? פספסו את הפנדל. הייתם? תשאו. אה? מי שלא שוער. לא בכל רם שאלות כאלה. הנה, רואים? הוא מפספס את הפנדל. אה? בטח, אפשר לראות משחקים חינם. רגע, תכף, עכשיו, אז זה, עכשיו, מה קרה בהמשך? לא רציתי להביא לכם את כל התקציר של המשחק, יש סרטון עם כל התקציר. מה שקרה בהמשך זה שה-1-1 הפך ל-4-3 לטובת אורוגוואי. זאת אומרת, אורוגוואי ניצלה מגול שהיא הייתה מפסידה 2-1, זה נשאר 1-1, היה פנדלים בסוף, אגב, המצאה ישראלית, פנדלים, אתם יודעים. פנדלים בטקו זה המצאה ישראלית. נציג ישראלי בוועד האולימפי הוא זה שהציע את ההצעה הזאת, ועשו פנדלים ונגמר ב-4-3. אורוגוואי ניצחה בזכות הדבר הזה. ואז היה רעש גדול, נעשה רעש גדול בשמיים, אוקיי? זאת אומרת, מה הסוארז הזה עושה? זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה לא הוגן. הוא עצר את הדבר הזה עם יד וקיבל את הניצחון. הם שיחקו עם 10 שחקנים, הוא הורחק, כן? אבל הם הצליחו להחזיק את ה-1-1, ובסוף הם ניצחו, בפנדלים, אוקיי? איך זה יכול להיות? מגיע להם ניצחון? אגב, באמת, בחשבון של תורת המשחקים, לדעתי החוקים פה לא הגיוניים. לא ייתכן שנותנים פנדל על גול בטוח שעצרת. עצרת גול בטוח והפנדל, או שתכניס אותו ואז יהיה אותו דבר, או שלא תכניס אותו. אז תמיד כדאי לגעת ביד. זה לא, החוק לא הגיוני פה, אבל לא משנה.
הסיטואציה של פנדל, מאפשרת יותר לתת גול.
אבל פה זה היה גול בטוח, מה זה מאפשרת יותר? זה 80% גול בפנדל, פה זה גול בטוח. אז תמיד כדאי לעצור עם היד. טוב, בואו... כן, ייעוץ לוועד האולימפי אנחנו נעשה אחרי שנגמור, אז או לפיפה, לא יודע, כן, אז הטענה בסופו של דבר זה שסוארז היה לא בסדר, כי הוא בעצם עבר עבירה, הוא חרג מחוקי המשחק, אסור לו לגעת ביד, ולא רק זה, אלא שכתוצאה מזה באמת הם קיבלו את הניצחון, כן, הרצחת וגם ירשת. עכשיו, יש ויכוח פילוסופי מאוד מעניין במונדיאל לפני הקודם, שמענו איזו הרצאה מעניינת על פילוסופיה של כדורגל, יש שם כל מיני דיונים מאוד מעניינים, איך להתייחס לעבירה, בכדורגל או בכדורסל, לא משנה, זה אותו דבר. הרי אנחנו יודעים, אנחנו כבר רגילים לזה, שהמאמן אומר לשחקן בשלב מסוים, עכשיו תעשה עבירה. נכון, מישהו רץ לסל, תעשה לו עבירה, שתי קליעות, אותו בעיה עם תורת המשחקים. יהיה לו שתי קליעות, לכל היותר הוא יכניס שתי נקודות, אם אתה נותן לו ללכת זה בטוח שתי נקודות, אוקיי? אז תעשה עבירה, כדאי לעשות עבירה. עכשיו העבירה נתפסת כחלק מהטקטיקה של המשחק, אבל עבירה כשאנחנו מסתכלים על זה מילולית, עבירה זה לעבור על חוקי המשחק. אסור לעשות, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות עבירות, אתה משחק את המשחק, במשחק יש חוקים. ופה העבירה הפכה להיות מין איזשהו סוג של טקטיקה, אני עושה עבירה, כתוצאה מזה תהיה הסנקציה שהחוקים קובעים והכל בסדר, וגם לא באים בטענות אגב לאף אחד, השחקנים לא מתרגזים מזה שמישהו עשה עליהם עבירה, אם זה לא משהו מאוד אלים, כן? בסדר, זה חלק מהכללים, אתה עושה עבירה, אני אקבל שתי זריקות, הכל בסדר, או פנדל או מה שלא יהיה, אוקיי? אז אתם יודעים, בחוק הישראלי אין איסור לגנוב, כתוב שהגונב עונשו כך וכך, אתה רוצה תגנוב, רק העונש שמגיע לך הוא כזה וכזה. אין איסור לגנוב. בעצם העבירה בכדורגל, בחוק לא מפרשים את זה בדרך כלל כך. יש ליברלים שמפרשים את זה כך, כי החוק לא יכול לקבוע לי מה לעשות. הוא רק יכול להגיד לשופט מה צריך לעשות איתי. אבל אני מחליט על מה שאני עושה. אף אחד לא יכול להחליט עבורי מה מותר לי ומה אסור לי לעשות. טוב, אבל הפרשנות המקובלת זה שכמובן אסור לגנוב. אוקיי? וכתוצאה מזה העונש רק מבטא את העובדה שאסור לגנוב ואומר מה עושים למי שגונב. בכדורגל או כדורסל הפרשנות היא באמת זו, הפרשנות המקובלת. העבירה היא לא שהפסקת לשחק את המשחק, אלא העבירה זה איזשהו מעשה שיש סנקציה בצידו, אבל אם אתה רוצה לעשות אותו ולחטוף את הסנקציה על הבריאות, אתם רואים את הדמיון לצירוב מצפוני. צירוב מצפוני, אתה בעצם עובר על החוק, מקבל את הסנקציה של החוק מטיל עליך, והכל בסדר. עכשיו, פה זה עוד יותר גרוע מסירוב מצפוני. בסירוב מצפוני, ברור שהיית לא בסדר מצד אחד, ולכן אתה גם מקבל את הסנקציה הזאת, אבל המוטיבציות שלך מצדיקות את מה שעשית. לפעמים, כשיש מוטיבציה מאוד חזקה, אפשר להיות לא בסדר. אני מוכן לקבל את זה כלגיטימי שמישהו הוא לא בסדר. בכדורגל ובכדורסל נדמה לי שהתפיסה המקובלת היא שלעשות עבירה אין בזה שום דבר שהוא לא בסדר. אין פה מוטיבציות נעלות שבזכותן אני עושה את העבירה וסולחים לי. שום דבר, זה פשוט...
זה טקטיקה נבונה.
כן, זה טקטיקה נבונה, אבל אין פה מוטיבציה מוסרית או ערכית. זה טקטיקה, אתה רוצה תעשה עבירה ותקבל את מה שאתה צריך לחטוף על זה וזה הכל. זה יותר גרוע אפילו מסירוב מצפוני. אבל עדיין, שתי הדוגמאות האלה, אלה דוגמאות שבהם יש מערכת של כללים, מערכת של חוקים, והמערכת בעצמה מקבלת כלגיטימי או סמי-לגיטימי חריגה מהחוקים, ואפילו קובעת סנקציה על מי שחורג מהחוקים. זה פתאום הופך להיות חלק מהחוק עצמו. יש איזה שם בלוגיקה אפילו, CTD. לא זוכר כבר את ראשי תיבות, לא משנה. כלל שלנו, מה קורה למי שעובר על החוק, זה בעצמו חלק מהחוק. כן, כמו עונש, כמו כלא.
הפרת חוזה.
אוקיי, גם שם זה באמת עניין דומה. אז...
יש סוגי עבירות שהם יקבלו עונש מידי שמיים, מה אני מתכוונת? יש ספקנים, שתמיד נופלים, עושים את עצמם כאילו שהם נפצעו, ועכשיו זה לזה. אז תמים האלה הגדולים לא מקבלים את קבוצות הגדולות, לא רק כזה. יש סוגי עבירות שהן מפקדות, ויש סוגי עבירות, גם אם אתה לא יכול לתת סנקציה שבונן להרגיל, לא רק כבר היה מישהו, אנחנו ראית לך שהיה מישהו מהפועל בית שען, ששיחק נגד... קבוצת הצוקה, ובאמצע זיתה נגד מגיל ביתר ירושלים.
תנו להם לנצח, כן.
לא, באמצע שהיא הבינה שלא יורד מקליק בבן שען, היא אפשרה לביתר לנצח אותה, כי ביתר התמודדה לאליפות מול מכבי חיפה.
שם זה אפילו אגב לא סותר שום חוק.
כן, גם בבן שען היא צריכה לבוא עד לביתר, אבל זה ברור, מול חיפה בוודאי. כן, ראיתי דעיה,
ציפי, אני מסמן את כל מי שמגלה, לא מגלה בקיאות. למשל, אם מישהו ייגע ביד וירמה, פה מדובר שזה לא היה רמאות, כולם ראו שהוא נגע ביד, הוא הורחק, וזה הכל היה לעיני כל ישראל, זאת אומרת, לא, מרדון הזה, זה הרמאות, כן. כשיש רמאות, אז זה באמת כנראה לא בסדר, זאת אומרת, זה משהו שאין לו הצדקה. אבל אם אתה עושה את העבירה ומקבל את הסנקציה, זה נחשב חלק מניהול המשחק, אוקיי? עכשיו, דוגמה נוספת לעניין הזה, זה יש סדרת סרטונים ב-BBC, שנקראת Golden Balls. לא יודע אם חלק אולי מכירים, זה בעצם מבוסס על דילמת האסיר בתורת המשחקים, והגולדן בולס בעצם, אני אתאר את זה קודם, ואז נראה סרטון אחד רק כדי להתרשם. יש שני מתחרים, כל אחד מהמתחרים מקבל שני כדורים מוזהבים, לכן זה נקרא גולדן בולס, כדורים מוזהבים, בתוך אחד כתוב סטיל, גונב, בתוך השני כתוב ספליט, חולק. האם אני חולק או גונב? עכשיו עומד ברשותם סכום כסף מסוים, נגיד 100,000 פאונד, אוקיי? עכשיו הכללים הם כאלה, כמו בדילמת האסיר, הכללים הם כאלה, אם שניהם בוחרים בספליט, אז כל אחד מהם מקבל חצי מהסכום, אוקיי? אם שניהם בוחרים בסטיל, שניהם גנבים, אף אחד מהם לא מקבל כלום. אם אחד בוחר בסטיל ואחד בספליט, אז זה שבחר בסטיל מקבל את כל הקופה. הוא הצליח לגנוב מהפרייר השני שהיה מוכן לחלוק, כן, זה פרס לרשעים. אבל הרשעים צריכים לדעת, אתה בתור רשע תבחר בסטיל, צריך לדעת שאם השני רשע, כדאי לדעת על מי להיות רשע. אם השני גם רשע, אז שניכם לא תקבלו כלום. אז כבר עדיף לקבל שניכם ספליט, אוקיי? אז זה יותר מתוחכם ממה זה נשמע במבט ראשון, אין פה נקודת שיווי משקל, לא משנה בתורת המשחקים, ולכן בעצם אין פתרון בית ספר לסיטואציה הזאת. עכשיו, ב-BBC עשו סרטונים שבהם נוסף עוד אלמנט. האלמנט הוא, שני הצדדים מדברים ביניהם, ומנסים לשכנע אחד את השני ולגבש אסטרטגיה משותפת. אוקיי? זאת אומרת, אחד משכנע את השני, בוא נבחר שנינו ספליט, תראה, אם אני אעשה סטיל ואתה תעשה סטיל, שנינו נצא בלי גרוש. בוא נהיה שנינו, נפרגן אחד לשני, שנינו נרוויח. שנייה אחת. נקבל חצי-חצי, ולפחות נצא עם חצי תאוותנו בידינו. כמובן שאחרי שאנחנו מסכמים אסטרטגיה, אתה אף פעם לא יוכל לדעת אם השני יקיים את מה שהוא הבטיח. יש שהכדור הוא סגור, אתה לא יודע איזה כדור הוא לקח. אז הוא אומר, כן, כן, בטח, עושה לך פנים עם עיני עגל כאלה שהוא צדיק יסוד עולם, אתה יכול לסמוך עליי, ברור, איזו שאלה, אני מעולם לא שיקרתי והכל, ואז הוא מוציא לך את הסטיל, כן. זאת אומרת, מה? אחד, ברור, אם יש יותר מאחד זה פרשייה אחרת. לא משנה, לא ניכנס עכשיו בעניין הזה. אז הטענה כשהם קובעים ביניהם את כללי המשחק, אז הם מנסים כמובן לשכנע אחד את השני, זה תמיד הולך לכיוון של שנינו, בוא נבחר שנינו בספליט. ישרים, קבל חצי, אבל לפחות נקבל חצי מהסכום. אחרת אתה יכול לקבל אולי הכל, אבל אתה מסתכן בזה שאתה גם תקבל כלום, אם גם אני אבחר בסטיל. עכשיו שימו לב, הסטיל והספליט, אפשר היה לסמן את זה גם בתור אחד ושתיים. המילים האלה זה מילים עם קונוטציה. יכולתי יותר, זה כתוב על זה אחד, על זה כתוב שתיים. אם שניהם בוחרים את המספר אחד, לא מקבלים כלום. אם אחד בוחר את אחד ושני בוחר את שתיים, אז זה מקבל את הכל וזה כלום. זה סתם מילים, הספליט והסטיל. אבל המילים נותנות קונוטציה, אוקיי? ואז אנשים מתחילים לשחק, רגע, אנחנו לא גונבים בתנ"ך, הרי כתוב, אסור לגנוב וזה, אז שנינו ספליט והכל בסדר, וכל פעם יוצא משהו אחר, זה לא יאומן כמות הווריאציות אינסופיות, אנשים יצירתיים בצורה מדהימה, יש שם אסטרטגיות מדהימות ממש, יש אחד למשל, אני כבר לא אראה את הסרטון השני, אבל יש אחד למשל, שאומר למתחרה שלו, דע לך, אני בוחר סטיל. זהו, נתון, תעשה מה שאתה רוצה, אני בוחר סטיל, עכשיו אם אתה תבחר סטיל, שנינו לא נקבל כלום, גם אתה וגם אני, אם תבחר ספליט, אתה לא תקבל עדיין כלום, אבל אני אקבל את כל הסכום, ואני אתחלק איתך חצי חצי, למשל, אוקיי? אז אם הוא מציע לו את ההצעה הזאת, לכאורה, הוא מאלץ אותו לבחור ספליט, היא אומרת, תשמע, אין, אני, אם הוא היה מגלה אפילו את הפתק, זה בכלל היה, לא, ברור. עכשיו, אבל הוא צריך לעשות את החשבון ככה. זאת אומרת, אם אני אבחר סטיל השני, אני בוחר סטיל. עכשיו, אודי, צריך להחליט אם הוא בוחר ספליט או סטיל. אוקיי? עכשיו, אם הוא יבחר סטיל, הוא לא יקבל כלום. וגם אני לא. נכון? כן. על זה מדברים הרבה בתורת המשחקים, שגם זה חלק מפונקציית התועלת. כן. כן. עכשיו, אם אתה בוחר ספליט, אז אני מקבל הכל, ואו שאני אתחלק איתך או שלא. לפחות יש סיכוי שתקבל משהו. אם תקבל סטיל, לא תקבל כלום. בטוח. אז ההיגיון אומר לבחור ספליט. ההיגיון הצרוף, לולי לדפוק גם את השני. נכון? זה ברור. לכן ברמה של תורת המשחקים, לכאורה, אם אני מגלה לך, הנה, אני מראה לך את הפתק של הסטיל, בחרתי כבר. עכשיו תחליט מה אתה עושה. ברור שאתה תבחר ספליט, נכון? זה ברור, כמובן, אבל לא מגלים פה. אתה נראה כומר שאני מודיע לך שאני מחליט לקבל סטיל, זה לדעתי רעיון גאוני, לא משנה, יש דרכים אולי...
זה פשוט, אמרו, לא, אני עושה
שאיתך. זהו, זה גם דפנה אמרה לי אתמול, נכון, זה המוצא האפשרי להתמודד עם זה, אבל זה רק אנקדוטה, נחזור לסיפור הרגיל. תראו, סיפור רגיל שמצאתי אחד מהרבה סרטונים, אבל הוא מאוד מאפיין, טיפוסי, תראו את זה.
There's the ball you didn't want, and you didn't
get it, it's the count. אני מחזיר את זה, נדמה לי. תכף נראה אם זה יחזור. חוזר? תראו, אלה שני המתחרים. זה הסכום שעומד ברשותם. 30,000 פאונד.
£14,625.
עכשיו הוא מסביר את הכללי המשחק, זה לא מעניין, כבר הסברתי אותם. רגע, הנה, הנה, עכשיו הם מתחילות לדבר.
Know what you got to do?
Yeah.
All right. Fella, girl, choose. Either you'll split or you'll steal wool. Now.
Now you told me that was the split. Ella.
Are you happy with your choice, Ella?
Yes.
Are you happy
yes,
with your choice?
Yes. No, I'm not happy with mine because you told me that that was a split ball.
I'm happy with my choice, which as I told you, you brought me through.
So why did you say that was a split if you picked up that one?
Well, that's the game. We're playing a game here. I'm happy with my ball.
I'm not happy then, Des.
You can change if you want to, you sure?
I can change too then if you want. You trust me or do you not? Because if you change your ball, I'll change mine. So, do you trust me or do you not? I told you. You brought me through, I trusted you.
You're all right.
Pleased that you brought me through. And I'm happy with this ball. I've chosen it and I'm happy with it, more than happy with it.
You know what, Jasper? I've come into playing on this game. The Bible says thou shalt not steal.
In our Bible, yeah.
Going back, so I'm not going to change.
I know what you
mean. All right. Are you ready? Three, two, one. Let's all speak.
On my chair.
Hello, you've stolen £29,250.
What's happening?
Yes, bless you. The Bible says thou shalt not steal, you know, I've been heading on this game, and I was going to work in the chair, so it's okay. I'm still blessing, right?
Hello, did you come to steal?
Yes.
Yeah? Well, they managed to successfully deal with 4 killer balls. Will they be so lucky next time? Join me and find out here on Golden Ball.
עוד שנייה אחת, יש עוד רעיון איתם של דקה.
Delighted. I came to play a game. I came to win, and I did, and I'm absolutely delighted.
I would roll split regardless, whether it's £10 or £1 million, whatever the amount. If Ella wants the money, then let me bless with the money, because I'm still blessed.
Message for Cashel would be, just remember it's a game we played. And she came to play the game as well as me, and I came out victor.
טוב, אפשר פה, אפשר פה לדון קצת על השאלה, האם באמת התנ"ך רלוונטי לסיטואציה. כי האמת שאני נוטה לחשוב כמו הזאת שניצחה. זה משחק, והמשחק הזה הולך על השאלה אם תשקר או לא, הרי הם ראו סרטונים כאלה גם קודם. הם יודעות שעל זה מדובר. זה לא נכון ש... קודם כל זה בכלל השאלה של לגנוב. זה סתם, זה בתור למדנות, היא קצת, בוא נגיד, כנראה לא עברה ישיבה ליטאית, בגלל שהבעיה פה היא לא גנבה, הבעיה פה היא שקר. היא לא גנבה ממנה שום דבר. זאת אומרת, היא רק אמרה לה שהיא תוציא ספליט והיא הוציאה סטיל. אז היא שקרה. גנבה דעת אולי. יכול להיות. אבל עדיין, השאלה האם הדבר הזה הוא לא מוסרי, לא ברור לי. אני חושב שאין בזה בעיה מוסרית. כל השאלה זה רק, כי זה הקונטקסט של המשחק, אבל אפשר להתווכח על זה, זה לא הנושא שלנו כאן.
גם לשים את האלמנט, את האירוע הדתי, כאירוע
כאיסור מראש אתה מניח שהגברת הזו לא תהיה מסוגלת בכלל לקחת אופציה, אופציה אחרת.
בסדר, אם היא יראת שמיים, נכון.
יש קצות מסוימות באוכלוסייה. אני חוזרת
לגלל... אבל היא באה למשחק. אוקיי, אבל היא באה למשחק, זה בדיוק הנקודה.
זה
לא עושה נכנס את המשחק. אלה כללי המשחק, מרוויחים 100,000 פאונד. משחק בתורת המשחקים קוראים משחק לכל אימות והחלטות עם תוצאות. אבל פה אין. תראו סרטונים, גם הם ראו סרטונים, זה המשחק פה. כל המשחק פה זה השאלה, האם אתה משכנע, לא משכנע, האם אתה משקר, לא משקר. אגב, המילים סטיל וספליט, אמרתי, זה מילים טעונות. בעצם היה אפשר לסמן שם אחד ושתיים. זה סתם, הספליט וסטיל זה לא, זה מילים. אם לא היו כותבים שם את הסטיל ואת הספליט, היא לא הייתה מעלה בדעתה שהתנ"ך רואה בזה משהו פגום. זה סתם בגלל שכתבו את זה. אם היו כותבים שם אחד ואפס או אחד ושתיים, מה, התנ"ך אוסר לבחור שתיים? מה הבעיה? בסדר, אוקיי. אז הטענה שאני רוצה לטעון זה שבמסגרת של המשחק הזה, השיקרת. זאת אומרת, באופן עקרוני, יש פה שקר. זאת אומרת, אתה אמרת לא אמת, או עשית משהו שלא, לא כמו שאמרת. אבל זה חלק מהטקטיקה של המשחק, בדיוק כמו העבירה בכדורגל. העבירה בכדורגל, היא חלק מהטקטיקה של המשחק. גם פה השקר הוא חלק מהטקטיקה של המשחק. זאת אומרת, לענייננו, אני כבר צריך לסיים, אז לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שבמקום שבו המשחק קובע שיש גם עבירות וסנקציות בידן, אין בעיה לעשות עבירות. במקום שבו אין כללי משחק בכלל, אז פה... זה לא לגמרי ברור מה יכול להיחשב כעבירה ומה לא. יש עבירות מוסריות, מוסר תמיד קיים, בלי קשר לחוק. אבל עבירה במובן המשפטי, או החוקי, לא ברור עד כמה בכלל אפשר לדבר על מישהו שמפר את החוק בסיטואציה כזאת, כשהוא בא להרער על היסודות של החוק עצמו. ולכן במובן מסוים, זה אפילו יותר קל מאשר המקרה הזה. במקרה הזה אני חושב היה שקר, אני לא חושב שהוא עבירה כי הוא חלק מכללי המשחק. אבל פה היו כללי משחק, וכחלק מכללי המשחק, גם משקרים, כמו שעושים עבירה בכדורגל. במקרה שלנו פה, כשאנחנו מדברים באימות על כללי המשחק, יש את כללי המוסר. וזו שאלה, איך קובעים אותם, אני לא יודע, אבל יש, כללי המוסר תמיד קיימים. בני אדם אמורים להתנהג באופן מוסרי. אבל לבוא בתביעות מכוח החוק, או הנורמות המשפטיות, זה מאוד בעייתי במקום שבו אין בכלל מסגרת מוסכמת שמכוחה אנחנו פועלים. ואת אם אני טוען שהשני שבר את המסגרת, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות מכוח המסגרת. זה קל וחומר אפשר לומר מהמקרה שפה. גם פה היא לא יכולה לבוא בטענות אליה למה היא שקרה. כי המסגרת מאפשרת לשקר, ולא רק זה, היא מתגמלת את מי שמשקר. אבל אצלנו המסגרת נופצה. זה לא שהמסגרת מאפשרת לשקר, המסגרת, ברגע שמישהו מנפץ את המסגרת לשיטתי, יש לי הצדקה לא לפעול על פי המסגרת, ולכן בעצם זה אפילו מצב שהוא יותר מוצדק נקרא לזה, מאשר המקרים של עבירה בכדורגל או השקר במשחק הזה. במקרה שלנו גם יש את המוטיבציה הנכונה, כמו שאמרנו עם הסירוב מצפוני, ששם אתה עובר על החוק, אבל יש לך מוטיבציה שיכולה להצדיק את מה שאתה עושה, גם פה זה ככה. יש לי מוטיבציות שהן מספיק חזקות בשביל להצדיק עבירה על החוק. למשל בהתנתקות. בהתנתקות הייתי מדמה את זה לסירוב מצפוני. מי שהיה עובר על החוק בוויכוח בהתנתקות, זה הייתי מדמה את זה לסירוב מצפוני. מי שעובר על החוק במקרה שלנו, זאת עבירה בכדורגל. עוד יותר גרוע מעבירה בכדורגל. בגלל שבסופו של דבר, במסגר, אתה לא יכול לבוא בטענות אליו מכוח הכללים. הכללים בעצמם או מאפשרים לעשות עבירה, זה הכדורגל, או שאצלנו הוויכוח הוא על הכללים, אז אי אפשר לבוא בטענות מכוח הכללים. אבל זה מקביל יותר לכדורגל מאשר לסירוב המצפוני. בהתנתקות לסירוב המצפוני, אצלנו זה עניין הכדורגל. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אני אולי אסיים רק בכמה משפטים. מה שבעצם הדבר הזה אומר, בפילוסופיה אנליטית מחלקים בין שני סוגי מערכות חוקים. יש מערכת חוקים מכוננת, קונסטיטוטיבית, ומערכת חוקים מכוונת, רגולטיבית. מערכת מכוננת זה מערכת שהיא קובעת את המסגרת, למשל חוקי השחמט. יש מערכת חוקים. מי שעבר על החוק, הוא לא מקבל עונש, הוא פשוט לא משחק שח. המערכת החוקים קובעת, היא מכוננת את משחק השח. אם אתה לא משחק לפי החוק, אתה פשוט לא משחק שח, אתה משחק משחק אחר. אין עונש של מי שלא משחק לפי החוקים של השח, הוא פשוט לא יכול להתבצע. אתה יכול לשחק שש בש אם אתה רוצה. אבל שח, אלה הכללים שלו. זה מערכת חוקים מכוננת. מערכת חוקים מכוונת, בדרך כלל מביאים דוגמה, את חוקי התעבורה. חוקי התעבורה, לא, מי שנוסע לא לפי החוק, הוא עדיין נוסע. הוא משתמש בכביש, הוא נוסע במכונית, כן, הוא עוסק בתעבורה. החוקים רק אומרים איך לעשות את זה נכון. אם לא עשית את זה נכון, עברת על החוק, אז אתה עבריין, אתה עדיין נוסע, אתה עדיין משתמש בתעבורה, אבל אתה עבריין. במערכת חוקים מכוננת, אין דבר כזה עבריין. מי שעובר על החוק, הוא פשוט משחק את המשחק. במערכת חוקים מכוונת, אז יש עבריינים. מי שעובר על החוקים, אז הוא עושה את הפעילות שאותה עושים שמה, אבל הוא עושה אותה לא לפי החוקים, אז הוא עבריין. אולי תהיה עליו סנקציה, לא תהיה עליו סנקציה. עכשיו, בדרך כלל, מבינים שהעולם המשפטי, כן, המשפט הוא מערכת מכוננת. ככה לפחות, תגיד, בתפיסות פוזיטיביסטיות בוודאי. המשפט הוא מערכת מכוננת. זאת אומרת, מה שהחוק קובע, זה מה שקובע, מה חוקי ומה לא. אתה לא פועל על פי החוק, אז מה אתה עושה באופן, אתה עברת על החוק, אבל מה זה הדבר שאותו אתה עושה באופן שלא ראוי? אולי להיות אזרח במדינה יכול להיות, אולי יש משהו כזה. אולי זה הדרך להיות אזרח נכון, הדרך הנכונה להיות אזרח במדינה. ואם אתה עובר על החוק, אז אתה עדיין אזרח במדינה, אבל אתה אזרח עבריין, כי עברת על החוק. אז במובן הזה אולי אפשר לראות בזה מערכת מכוונת ולא מכוננת. אבל יש מושג נוסף בעולם בעולם המשפטי, יש פילוסוף של המשפט בשם רונלד וורקין, שהוא בעצם אמר שחוץ מהחוקים החקוקים, יש איזה שהם עקרונות מסוימים שלא חקוקים ולא מופיעים בשום מקום, אבל הם מחייבים כמו החוקים החקוקים ואולי אפילו יותר. יש אגב כמה סוגים של חוקים כאלה. יש חוקים של מוסר אוניברסלי, שמכוח זה באו, מכוח זה טבעו את הנאצים למשל, שאי אפשר היה לקבוע אותם על פי החוק הגרמני, הם צייתו לחוק הגרמני. אז איך אפשר לעשות משפט למישהו שציית לחוק? עושים לו משפט על זה שהוא עבר על איזה שהם עקרונות מעבר לחוק, שהוא היה אמור לציית להם למרות שהחוק לא אומר אותם, שלא לא רוצחים בני אדם, כן סתם, או משהו כזה. זה עקרונות שהם, נקרא להם עקרונות אוניברסליים. יש דוורקין מדבר גם על עקרונות מסוג אחר, שאלה עקרונות שהם הנחות יסוד של השיטה. לא חייב להיות שבכל המדינות זה ככה, אבל במדינה שלנו זאת מדינה יהודית ודמוקרטית, נגיד, לצורך הדיון. עכשיו, בחוק, זה לא, נדמה לי לפחות, אני לא משפטן, אבל זה לא מופיע, זה מופיע מגילת העצמאות אולי, אני לא יודע, אבל זה לא מופיע בחוק. אבל זה נתפס כאיזשהו עיקרון חוקתי. זאת אומרת, אפשר להשתמש בו בפרשנות של חוקים, בעולם המשפט אפשר לעשות בדבר הזה שימוש, למרות שהוא לא מופיע בחוק. זה עיקרון, עכשיו, מדינה יהודית ודמוקרטית, בבלגיה אין את החוק הזה, זה לא עיקרון אוניברסלי. זה עיקרון יסודי במדינה המסוימת הזאת. אבל גם הוא מחייב כמו החוקים החקוקים, אוקיי? אז יש חוקים שהם לא חקוקים, אבל הם עדיין מחייבים למרות שהם לא חקוקים. במובן הזה, זה נשאר גם כשמתווכחים על מערכת החוקים. אם מתווכחים על מערכת החוקים, אז התביעה מכוח החוק החקוק לא רלוונטית. אבל התביעה מכוח העקרונות, או המוסר האוניברסלי, או העקרונות היסוד של השיטה, זה עדיין בתוקף. זאת אומרת, אתה אמור להתנהל פה לפי הנחות היסוד שהיו כנראה מקובלות על כולנו, זאת מדינה יהודית ודמוקרטית, לא משנה מה זה אומר. אוקיי? אם אתה מתנהל באיזשהו אופן שסותר את זה, זאת בעייתיות, למרות שאתה מתווכח עם כללי המשחק. פה אתה מתווכח עם הנחות היסוד של השיטה, לא עם כללי המשחק. פה אתה פשוט צריך ללכת. לא להתווכח ולא לעשות מחאות או דברים מהסוג הזה. אז אני רוצה רק לומר שגם כשמתווכחים על חוקי המשחק, זה לא נכון שאין חוקים בכלל. אני מסייג את מה שאמרתי קודם. העקרונות היסודיים שהם מחוץ לחוק, שבבסיס החוק, הם צריכים להישמר גם כאשר אנחנו מתווכחים על חוקי המשחק. וזה גם מוסר אוניברסלי וגם הנחות היסוד של השיטה. אז זה לא שאי אפשר להגיד לבן אדם שהוא לא בסדר בוויכוח שמתנהל בימים האלה. אפשר להגיד לבן אדם שהוא לא בסדר. אי אפשר להגיד, לא, תשמע, אבל הרוב אמר הרוב קבע שככה, ואתה עובר על החוק. את זה כנראה אי אפשר להגיד לו. אוקיי? טוב?
יש לנו שתי השלכות למה שאמרת עכשיו. א', זה מסר אופטימי, יש בסוף איזשהו סעד עוד יותר נורא שעליו